נדבר בעזרת השם מענייני פרשת השבוע, פרשת וירא בלי נדר. אני רוצה רק להקדים דבר אחר. שאלו אותי בהם אנחנו כמה פעמים על פרסומים שאומרים בשמי בעניינים של קבר רחל. אני רוצה להסביר. בלי נדר אני מתפלל ומברך את כל אלו שעוזרים לענייני קבר רחל, מכל הארגונים שיש שם, יש שם כמה שנהלת המקום ועוד כמה וכמה פעילויות, כל אלו שעוזרים, כל אלו שמסייעים, אני בלי נדר מתפלל ומברך שיהיה להם אישות ונפלאות, מה שמתברך לטובה וברכה וכל העניינים. מה שמפרסמים שם בעניין המזוזות, זה לא קשור אליי. אין לי מושג מה בדיוק הם עושים, מי עומד מאחורי זה, לא אומר על זה נגד ולא בעד, אני פשוט לא קשור לזה בכלל בכלל. פעם אחת כשהגעתי לשם להתפלל, בלי שהבנתי בדיוק מה מתכוונים, היו שם איזה קופסאי מזוזות, אמרו לי לברך משהו זה, לא הבנתי בדיוק מה הולך, ואחר כך שלחתי להגיד להם שאני לא קשור לעניינים של מה שקשור לענייני מזוזות שם, אני לא יכול להיות קשור לזה, אני אומר בפירוש לא שאני מתנגד, או אומר משהו נגד, אבל אין איזה קשר אליי, אני רק מברך בלי נדר שכל מי שעוזר וכל מי שמסייע, שענייני קבר רחל, שיצאו אישה טובה. מה של מזוזות אני יודע, זה שיש מצוות עשה דאורייתא, לשים בכל פתח מזוזה מקלף שכתובה כדת וכדין, כמו שכתובה הלכות באור החיים סימן למד ב' ביורד דעה, הלכות מזוזה, צריך להיות כתובה מזוזה, שתי פרשיות, פרשייה ראשונה, פרשה, מה שקוראים בקריאת שמה, שמה ישראל עד סוף הפרשה, פרשה שנייה, מה שקוראים בפרשה שנייה, שקריאת שמה, והיום שבוע תשנו, זה לקוח מהחומש, מחומש דברים, פרשת ויתחנן. פרק וב, מפסוק ד' עד פסוק ט', זה שש פסוקים שכתוב שם משמע ישראל עד מוכתבת המזוזות בתך ובשעריך, זה פרשה ראשונה שכותבים במזוזה, פרשה שנייה מפרשת עקב, פרק י' א', מפסוק ג' עד פסוק כ' א', זה תשעה פסוקים, יחד זה 15 פסוקים, 6 ו-9, שכותבים אותם במזוזה, יש המון המון הלכות איך לכתוב את זה, אי אפשר סתם לקחת לכתוב, צריך סופר שלמד היטב היטב את ההלכות, בדרך כלל רצוי שיהיה לו גם אישור של ארגון מסודר, כמו משמרת סתם, או רב בר סמכה, שנותן אישור שהוא מוסמך לכתוב מזוזות, ויש הרבה הרבה הלכות, זה ממש צריך הרבה הרבה זמן ללמוד את ההלכות האלו, ושיהיה הכתב כשר למאדרין, וגם אחרי זה כבר כשר, צריך לשמור שזה באמת נשאר טוב, אם מחק משהו, זה בהרבה מקרים פוסל מדאורייתא, צריך גם לדעת לשים את זה במקום הנכון, בצורה המדויקת, כל דבר יש לזה הלכות, ובכל פתח ופתח של הבית, של החצר, צריך לשים מזוזות כדת וכדין, בצד ימין של הכניסה לפתח, של הכניסה לשם, אם יש ספקות מה נקרא צד ימין, כי הולכים איזה שתי הצדים, צריך לשאול מורה הוראה, זה מצוות נעשה דאורייתא של מזוזה, וזה מה שאני יודע להגיד על מזוזה. דברים אחרים, אני לא קשור לדברים אחרים שנאמרים שם בענייני המזוזות. אני אומר בפירוש לא שאני חס וחלילה מתכוון להגיד נגדה משהו, זאת אומרת שלי אין קשר למה שמפרסמים שם בענייני המזוזות, רק שאני בלי נדר מברך, מכל ליבי, בלי נדר, שכל אלו שעוזרים לכל ענייני קבר רחל, שהשם ייתן להם שפע טוב, ברכה והצלחה בכל עניינים. עכשיו נעבור בלי נדר לפרשת שבוע. גם כללית, במה שמפרסמים כל מיני דברים משמי על תרומות, חלק מהדברים הם מאוד נכונים, וחלק מהדברים מפרסמים בלי ידיעתי, אין לי מה לעשות על זה, ואין לי איך לעשות שהציבור ידע מה כן נכון, מה לא נכון, אין לי מה לעשות על זה. פעם היה שהפסקתי בכלל להסכים לשום דבר כדי שלא יהיה זה, אבל אני מצד אחד לא רוצה להפסיד את דברים טובים, יש הרבה דברים שבאמת מצווה גדולה, ואני רוצה לעזור בהם בלי נדר, לזכות גם להיות שותף במצווה. נעבור לפרשת שבוע, פרשת וירא, פרשה רביעית בחמישה חומשי תורה, נקרא את זה בלי נדר בעזרת השם בשבת הקרובה, והתחלנו כבר לקרוא את זה במנחה של שבת, כמו שבת יומה מסרת מגילה, שבכל שבוע בנבד שקוראים בשבת את פרשת השבוע בבית הכנסת, גם לפני כן, במנחה של שבת שלפניה, וביום שחרית, וביום חמישי בשחרית, אז קוראים את ההתחלה של הפרשה, בערך 10 פסוקים מהפרשה. אז כתוב בפרשה, וירא אליו אדוני ואלוני ממרא, והוא יושב בית החול כחום היום. מי זה אליו? לאברהם אבינו. אז הוא מי שכתוב עליו בפרשה הקודמת, בסוף פרשת לך לך, כל פרשת לך מדבר באופן כללי בעניינים של אברהם אבינו. אז השם דברך התגלה אליו באלוני ממרא, הוא יושב בית החול כחום היום. ובהמשך הפרשה מסופר איך שהוא ראה אנשים ניצבים עליו, והוא רץ לקראתם, הוא ראה אורחים, אז הוא רץ לקראתם וטרח בכל כוחו להאכיל אותם, להשקוט אותם, ובזמן שהוא היה זקן מאוד, כמו שכתוב בפרשה הקודמת, פרק י"ז פסוק כ"ד, ואברהם בן 99 שנה בימו לא בשר עורלתו. ויותר מזה שהוא גם היה חולה, מילה בגיל מבוגר מאוד, כמו בגיל כזה 99, אז זה מצליח הרבה מנוחה אחר כך, ואברהם היה מותש מאוד, ועם כל זה הוא רץ לקראתם, טרח בכל כוחו. כמו שכתוב, ויאמר, אדוני נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים ורחצו רגליכם וישנו תחת העץ, ואיכה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעבורו, כי על כן עברתם על עבדיכם, ואמרו כן תעשה כאשר דיברת. וימהר אברהם האוהל על שרה ויאמר מה, וכו', כל משהו, הריץ בו עשרה, הביא להם שחט בהמות בשבילהם, והביא כל מיני מאכלים ושתייה, הכל, שיהיה להם הכי הכי טוב. ואחר כך מה יתברר בסוף? זה המלאכים. זה לא היה סתם אנשים, זה היה מלאכים. היה מלאך אחד שבא לבשר לו ששרה עומדת ללדת, כמו שכתוב בפסוקים פה, ומלאך אחד שבא לרפא אותו, ומלאך אחד שבא להפוך את העיר סדום. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעה, בפרק שביעי, שבזכות הארוחה הזאת, שאברהם אבינו הכיל את המלאכים, בני ישראל קיבלו בהיותם במדבר, בצאתם ממצרים, במשך 40 שנה, במשך כ-40 שנה, יום-יום, מן מהשמיים, ובאר מים שהלכה איתם. וכמו שידוע בחז"ל, במן היה את כל הטעמים, זה היה ארוחות מלאות. נעשה חשבון כמה בני ישראל היו שיצאו ממצרים, כתוב בפירוש בתורה, שהם היו בערך 600 אלף איש, הגברים למעלה בגיל 20. נוסיף על זה נשים, אז זה כבר 1,200,000, נוסיף על זה את הצעירים מלמטה מגיל 20, בפרט שעה זה הריבוי ילודה גדול מאוד, כמו שמפורש בתורה בפרשת שמות, אז זה היה למעלה מ2 מיליון, נעשה חשבון 2 מיליון כפול 40 שנה, בשנה יש בערך שינון ימים, אני מעגל את זה שיהיה לנו יותר קל לחשבון, אז בשנתיים יש 700 ימים בערך, אז ב-20 שנה 7,000, ב-40 שנה 14,000 יום בערך, אפילו יותר, אבל אני אומר בערך. 14,000 כפול 2 מיליון, זה 28 מיליארד. 28 מיליארד ימי אכילה בשכר על ארוחה אחת שאברהם אבינו נתן פה למלאכים. רואים, מה זה שכר של מצוות? וכל זה רק השכר בעולם הזה אצל הצאצאים שלו. יש את השכר שהוא עצמו קיבל בעולם הזה. ויש את העיקר השכר שזה בעולם הבא בשבילו ולצאצאיו. אבל רק השכר אצל הצאצאים שלו, אחרי כמה וכמה דורות, הרי היה אברהם אבינו, אחרי זה יצחק, אחרי זה יעקב, אחרי זה לוי, קהת, אמרם, משה, זה כמה וכמה דורות. כמה דורות אחרי זה, במשך 40 שנה, למעלה מ-28 מיליארד ימי אכילה, שכר על ארוחה אחת שהוא נתן לאנשים אחדים. אבל יש לשאול פה שאלה, למה חז"ל תולים את כל השכר ההוא בזה שאברהם אבינו בפעם הזאת האכיל את המלאכים? הרי אברהם אבינו במשך שנים רבות. אברהם אבינו במשך שנים רבות האכיל המוני אנשים, היה 4 פתחים מכל 4 כיווני הבית, כל מי שרבה רוצה אוכל ושותה, ואברהם היה מלמד תורה ועושה טובות לאנשים במשך שנים רבות. אז למה דווקא חז"ל תולים את הכל על הפעם הזאת? למעלה מ-100 שנים של חסד והכל תולים בפעם הזאת. יש על זה כמה וכמה תשובות. נסביר תשובה אחת נדל על דרך הפשט, ותשובה אחת על דרך הסוד. בדרך הפשט, בפעם הזאת מבואר בחז"ל, שההטבה שהטיב אברהם אבינו עם האורחים, זה היה במסירות נפש מאוד גדולה. הוא היה חולה אחרי הברית מילה, והיה כחום היום. זה היה קשה מאוד. דבר שנעשה מתוך מסירות נפש, השכר שלו פי כמה וכמה יותר גדול. ולמה? דבר ראשון כתוב במשנה במסכת אבות, סוף פרק 50, בן ה' אומר, לפום צער האגרה, כמה שיותר המאמץ, לפי זה השכר יותר גדול. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאדם עושה דבר במסירות נפש, זה שם מתוך מיצוי הכוחות, מעומק הנפש. והכוח של המצווה תלוי המון, כמה הוא נעשה מתוך מיצוי הנפש, כמה הוא נעשה מתוך עומק הנשמה. כמה שדבר נעשה יותר בעומק הנשמה, הוא מגיע למקום יותר גבוה, ואז כוח הפעולה שלו פי כמה וכמה יותר גדול. דבר בקבלה, הנשמה נחלקת להרבה חלקים. באופן כללי החלוקה היא נפש, רוח, נשמה, חיה היחידה. נפש, שורשה בעולם העשייה, רוח בעולם היצירה, נשמה בעולם בריאה, חיה בעולם האצילות, יחידה אולי ביותר גבוהה בעולם אדם קדמון. וכמה שאדם עושה יותר בעומק הנפש, אז מלא זה מגיע למקום הרבה הרבה יותר גבוה. תמיד זה פועל בכל העולמות, אבל באופן ישיר יותר גבוה. דבר שני, באותה שעה שאברהם אבינו עשה את המצווה הזאת, הוא היה בעלייה רוחנית מאוד מאוד גבוהה. למה? כתוב, וירא אליו אדוני בלעוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום, והיה בשעה של התגלות אלוקית גבוהה מאוד. ובאמת אחרי זה שהוא ראה את האנשים ניצבים עליו, והוא רץ לכתב, אז כתוב בפסוק, ויאמר, אדוני נא מצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. זאת אומרת, הוא ביקש לקדוש ברוך הוא שעדיין נשאר שם. אז הכל נעשה מתוך התגלות אלוקית גבוהה מאוד. כל דבר שנעשה ברמה רוחנית יותר גבוהה, כוח של זה לפעול תיקונים בעולמות העליונים, ולהצליח בעולם הזה, ולשכר בעולם הזה, בעולם הבא, פי כמה וכמה יותר גדול. זאת אומרת, אותו המעשה עצמו, כשהוא נעשה מתוך דבקות, אז הכוח שלו הרבה הרבה יותר גדול. כתוב בפרשת שמות. ויאמר המלך מצרים למילדות העבריות וכו'. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האובניים. אם בן ובאם ייתן אותו ואם באתי וחיה. ותראינה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים ותחיינה את הילדים. אז מה כתוב כאן בפסוק י' ז', פרק א' פסוק י' ז'? שתי מצוות שורות זו בזו שעשו המילדות. ותראינה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר על המלך מצרים את חיית הילדים. הם פחדו מהשם יתברך, שזו מצווה גדולה, יראת השם, את השם אלוקח עתירה, זו מצווה גדולה. ודבר שני, פיקוח נפש, הצילו את החיים של הילדים, לא הסכימו להרוג אותו, להרוג אותם. בפסוק א' כתוב שכר, ויהי כי יראו המילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. הם קיבלו שכר. דבר בחזד שהשכר שלו היה סבתים, שכר גדול מאוד לדורי דורות. אבל מה כתוב פה? ויהי כי יראו המילדות את האלוהים והיה סבתים. אז איך להיות כתוב לכאורה, ויהי כי יראו המילדות את האלוקים, ותחיינה את הילדים. והיה סבתים, הרי בפסוק יוצא את כתוב, שתי מצוות שהיה להם, שהם יראו מהשם, שהם יחיו את הילדים. אז למה כאן כתוב רק את ויהיו כי יראו המילדות את האלוקים? למה לא כתוב את חיינה את הילדים? הרי זה היה עירת שמיים שלהם, גם להסביר במה הם יראו את האלוקים. זה השם. יחיו את הילדים, למה זה לא כתוב כאן? זה חסר לכאורה, בפסוק א' אומר על זה הגאון רבי אליעזר מנחם מנשך, זר צדיק קדוש לברכה, ביום ראשון הבא יהיה היורצייט שלו, מוצאי שבת, זאת אומרת הקרוב. הוא אומר, זה בא ללמד כאן שהקובע המרכזי של השכר זה כמה המצווה נעשה מתוך יראת השם. אותה המצווה עצמה, שהיא חשובה מאוד, פיקוח נפש זה מצווה שדוחה כל התורה, כמעט את כל התורה. כל המקיים נפש אחת מישראל, כתוב במשנה בסרט סנדרין, כאילו כי יבוא לעם עליה. ועם כל זה, עם כל זה, ואומרת לנו, התורה תדע העיקר, זה שהם עשו את זה מתוך יראת אלוקים. אם היו עושים את זה סתם ככה, רק מתוך רגשי חמלה, בלי יראת אלוקים, המצווה הייתה הרבה יותר קטנה. למה? דבר ראשון, כי על ידי שנעשה מתוך יראת השם, זה מגיע למקום יותר גבוה בשמיים, ופועל פעולות הרבה יותר גדולות, אבל מעבר לזה, כשמחיות את הילדים, מה יצא מהמצווה הזאת? כמה ילדים הילדים האלו יביאו? כמה הם יצליחו בחיים? וכו' וכו'. כמה שזה נעשה יותר מתוך יראת אלוקים, שורה בזה יותר ברכה. הם יותר יאריכו ימים, הם יותר יהיו בריאים, הם יותר יביאו עוד הרבה צאצאים, והם יהיו צדיקים כולם וכו' וכו'. אז לכן כל מצווה נמדדת הרבה בעוצמה הרוחנית שבה המצווה נעשית. לכן היו הרבה מהצדיקים הקדמונים, שלפני כל מצווה היו איזה רגעים מתפוננים כדי להגיע לרמה רוחנית גבוהה, ומתוכה לעשות את המצווה. אמרו פעם בדרך בדיחה, זה היה פעם אדמור גדול, שהיה כל דבר, עושה הרבה זמן הכנה, ופעם החסידים כבר, מי אמרו, רצו כבר ללכת, והוא עוד לא עושה את המצווה, אז אמרו לאח שלו, שגם היה צדיק גדול, תגיד לו שיזדרס, ואני אגיד לו להזדרס, אז יגיד אשר המצווה להזדרס, הוא צריך לעשות הכנה למצווה של הזריזות, תיקח עוד יותר זמן, יותר טוב שנשאיר לו, איך שהוא עושה. אבל כללו של דבר, שאדם צריך להשתדל תמיד לחיות מתוך התבוננות, והשם יתברך, מתוך קרבת השם יתברך, ואז כל המצוות שלו עולות בדרגה רוחנית הרבה יותר גבוהה. הגמרא אומרת, שבאחד המקומות שבהם לומדים את המצווה להטיב לזולת, זה שהתורה מצווה אותנו, והלכת בדרכיו, דיין והלכת בדרכיו, של השם יתברך. מהו רחום, אף אתה רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. למה התורה כתבה לנו איזה בצורה כזאת? למה התורה לא כתבה לנו בפירוש כתיב עם הזולת? כוונה היא כזאת. כי כשאדם עושה את זה מתוך חיבור להשם יתברך, מהו רחום, אף אתה רחום. להידבק במידותיו, אז הכוח של ההטבה פועל הרבה הרבה יותר, זה מקבל סיוע שמיימי, סיוע אלוקי. וגם אם אדם עושה את ההטבה לא מתוך התקשרות להשם יתברך, אז יש הרבה גבולות שעלולים להפריע את ההטבה, הכוחות של אדם מוגבלים. אבל כשאדם עושה את זה מתוך התקשרות להשם יתברך, כיוון שהשם יתברך הוא אין סוף, אז גם אדם מקבל כוחות עם שייכות לאינסופיות, כוחות אדירים, פי כמה וכמה יותר חזקים להטיב לזולת. אנחנו צריכים לדעת שהמצווה להטיב לזולת זה מצווה גדולה מאוד מאוד. לצערנו יש אנשים שממש ממש כמעט שכחו את המצווה הזאת. לא יודעים בכלל שזה חלק מרכזי בחיים, חלק מרכזי ברצון השם יתברך מהאדם. אחד שאל פעם את החזון איש, שאין לו רגש לזולת בכלל. מה הוא תעשה פעולות עבור הזולת, זה ייתן לך גם את הרגש. כמו שכתוב, שהחיצוניות מעוררת הפנימיות. בהמשך הפרשה, פרשת שבוע, יש לנו את הסיפור הכל כך מצער של מהפכת סדום. אנשים רבים נשמדו בגלל ההנהגה שהיה להם של רשעות. ומבואר בחז"ל שעיקר הרשעות שלהם הייתה בעניינים שבין אדם לחברו. היה שם שחיתות גדולה. לא רק שלא עזרו לזולת, אלא אחד היה עוזר לזולת, היו נלחמים בו. ואברהם אבינו ניסה להתפלל עבורם. התפלל, לא רק ניסה, אבל לא הצליח למנוע את המהפך. אז כתוב כאן כך. והיא אומר, בפרשת וירא פרק י"ח מפסוק כ' ועלה. ויאמר אדוני זעקת סדום ועמורה כי רבה, וחטאתם כי חבדה מאוד. ארדנה וארעה כצעקתה הבא אליי, עשו כנף אם לא אדעה. ויפנו משם האנשים וילכו סדומה, ואברהם עודנו עומד לפני אדוני. ויגש אברהם ויאמר אף תספי צדיקים רשע, אולי לפני כן נתעכב על הפסוק שכתוב קראנו, בפסוק כ"ד שהשם ברוך אמר ארדנה וארעה כצעקתה הבא אליי, עשו כנף אם לא אדעה. אומרים חז"ל, מה זה ארדנה וארעה כצעקתה? הקדוש ברוך הוא רואה הכל. אומרים, הוא בא ללמד אותנו שלפני שמענישים צריך ללכת למקום המעשה לברר את זה. הרבה פעמים אחד בעל השני אומר לו, תשמע, פלוני עשה נגדך כך וכך, ואז מיד הולך ונוקם ונלחם. דבר ראשון, אפילו אם פלוני עשה נגדו כך, לא תמיד מותר לעשות נגדו מה שהוא רוצה לעשות. אבל גם במקרים שמותר, תברר קודם אם הוא עשה. אולי היה שני שונא אותו והוא שיקר אותך, אפילו אם לא שונא אותו, אולי טעה בדבריו, לפני שעושים משהו רע, צריך הרבה הרבה לברר את הדבר. הרמב"ם בספר המצוות כותב, הוא מביא את ההלכות שכתוב בגמרא, בעניין רוצח, יש הרבה מקרים שעל פי הלכה, אם אחד רצח אדם, אז אם זה היה בעדים והתראה, ובזמן שיש סנהדרין, אז הורגים את הרוצח. אז אומר הרמב"ם, הוא מביא מהגמרא, שההלכות מתי הורגים את הרוצח, זה מקרה מאוד נדיר, כי אנחנו עד שלא מבררים, ממש חשש הכי 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 רחוק, אפילו חששות שנראים ממש לא מסתברים, שמה זה לא בדיוק הוא הרג אותו. הוא עם אחד רץ אחרי השני עם חרב, ונכנס לבית, ואחרי זה בבית לא, היו בחוץ, לא ראו מה קורה בבית, נכנסו, רואים את ההוא יוצא מהבית עם החרב, ולאדם, והוא שוכב הרוג. אז יש מקרים שלא הורגים אותו, זה לא ראית אותו הורג, אתה לא יכול להגיד, אם זה כך, בטח שהוא הרג. זה נראה רחוק מאוד, חשש רחוק מאוד, שמישהו לקח ממנו את החרב מהיד והרג אותו. אומר הרמב"ם, שאנחנו מעדיפים, שאפילו המון פעמים, מאה פעמים, אולי יותר, אני לא זוכר את המספר שאומר שם, אלף פעמים, אני לא זוכר את המספר שאומר, בטעות, נשאיר חי רוצח, מאשר פעם אחת מאלף, בטעות, נהרוג אדם שלא רצח. צריך היטב והיטב לברר לפני שלומדים עונש לבן אדם. המשיכה התורה ואומרת, ויגש אברהם ויאמר אף תספה צדיקים רשע, אולי יש 50 צדיקים בתוך העיר, אף תספה ולא תיסע למקום למען 50 הצדיקים אשר בקרבה, חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיקים רשע, והכה צדיק הרשע, חלילה לך, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ויאמר אדוני במצא בסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם, ויען אברהם ויאמר, הנה נהואלתי לדבר לאדוני, ואנוכי עפר ואפר. אולי יחסרו 50 הצדיקים, 5 תשחית ב5 את כל העיר, ואומר לא אשחית עם המצאה שם 45. ויוסף עוד לדבר אליו ויאמר, אולי מצאו שם 40, ויאמר לעשה בעבור 40. ויאמר עדיין חר לאדוני ואדבר, אולי מצאו שם 30, ויאמר לעשה, מצא שם 30. ויאמר, הנה נהואלתי לדבר לאדוני, אולי מצאו שם 20, ויאמר לא אשחית בעבור 20. ויאמר עדיין חר לאדוני ודברה אך הפעם, אולי מצאו שם 10, ואומר לו אשחית בעבור 10. ואליך אדוני כאשר קילה לדבר לאברהם, ואברהם שם במקומו. הסוף היה שלא היה שם אפילו 10, והשם ברך באמת הפך את סדום ועמורה. אבל אומרת לגמרא, מה כתוב פה? שאם הוא היה מוצא, לא שהוא היה מבודד אותה מכולם ומציל אותה והורג את כולם, לא. כתוב והקדוש ברוך אומר, ויאמר אדוני במצא מסדום 50 צדיקים בתוך העיר, ונסעתי לכל המקום בעבורם. עבור הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מציל את כולם. מכאן אומרת לגמרא, זה אחד המקומות שאנחנו לומדים, שלימוד התורה עושה ישועות לכל העולם, לא רק ללומדי התורה. כשאדם לומד תורה, כשאדם שומר מצוות, כשאדם צדיק, כשאדם מתקרב להשם, הוא עוזר לכל העולם כולו. הגדול, היום נלחמים נגד הדעה הזאת. נלחמים מאוד. זה חמור מאוד הדבר, המלחמה הזאת. מלחמה בהשם יתברך, מלחמה בתורה, מלחמה במוסר, מלחמה באנושיות. יש דעה כל הזמן בתקשורת, בכל מיני דרכים, שמי שלומד תורה כל החיים, כאילו הוא חי על חשבון הזולת, פרזית. זה כל כך ההפך הגמור. מי שלומד תורה כל החיים, הוא מגן על כל הדור כולו, הוא מציל את כל הדור כולו. ומי שלא מאמין בזה, חסר לו מיסודות היהדות. אם הוא בשוגג, אז לצערנו הגדול רק חסר לו יסודות היהדות. אם הוא במזיד, אינו חלק לעולם הבא. כך מפורש ברמב"ם. כך מפורש בגמרא. כתוב בתורה בפרשת בחוקותיי חומש, ויקרא פרשת בחוקותיי פרק ו. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה ייתן פריו. ואז אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, יש פה כפל לשון, וירא שבשם חז"ל. אם בחוקותיי תלכו, זה עמל התורה, לא סתם ללמוד תורה, להתייגע בתורה, וכמה שיותר להתייגע, ואין יגיעה יותר גדולה, מאשר כל הזמן ללמוד, לא לעשות שום דברים אחרים, רק ללמוד. אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה ואת השדה ייתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את שערה. אז מה כתוב פה? יהיה להם שפע של אוכל, שפע של תבואה. ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארציכם. יהיה ביטחון, לא יהיה סכנות. ונתתי שלום בארץ, לא יהיה מלחמות. ושכבתם ואין בחריד, וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. אומרים חז"ל, מה זה וחרב לא תעבור בארציכם? שאפילו ארץ אחת שתרצה להילחם בשנייה לא תעבור דרך הארץ שלכם, שגם זה עושה בלגן. ורדפתם את אויביכם ונפלו לפניכם לחרב, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. תנצחו את האויבים. 5,000 ירדפו 100, 100 ירדפו 10,000. חז"ל אומרים, 5 רודפים 100, אז כמה הכוונה? פי 20, כל אחד הולך על 20. 100 שרודפים 10,000, זה כל אחד על 100. איך זה נהיה? למה קודם היה כל אחד על 20, פתאום כל אחד על 100? הוא מחזק, כי כשיש ציבור יותר גדול שעושים את המצוות, יותר ציבור גדול שהוא בתורה, אז כל אחד, הכוח שלו, גודל פי כמה. אנחנו רואים פה, גודל, במספרים שפה זה פי 5. במקום כל אחד על 20, כל אחד על 100. ופניתי עליכם, והפרטי אתכם, יהיה ישועות בפריאה ורבייה, והרבתי אתכם, והקימותי את מריתי אתכם, שיהיה מחובר אלינו חזק, ונותן לנו את כל הישועות, ואכלתם ישן ונושן, וישן פני חדש תוציאו, ונתתי משכנים בתוככם, ולא תגאל נפשי אתכם, יהיה לנו בית המקדש, יהיה לנו השראת שכינה, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם, אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם, בארץ מצרים יהיות להם עבדים, ואשמור מוטות מולכם, והולך אתכם כל מיניות. ה-11 פסוקים האלו שקראנו פה בתחילת פרשת בחוקותיי, זה פסוקים יסודיים שחייבים לשנן אותם שוב ושוב לדעת. לימוד התורה וקיום המצוות מעמיד את כל עם ישראל, את כל ארץ ישראל, את כל העולם, את כל יושבי העולם. ולצד שני חס וחלילה, לא רוצה להגיד דברים לא טובים, אבל כל מי שיפתח יסתכל פה בפרשת בחוקותיי, בפרק קפה, בפסוק יודק ועלה, מה כתוב, אם עושים ההפך. אם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגעל נפשכם, יש כאלו שלא רק שלא שומרים את המצווה, אלא מועסים בזה, זה מגעיל אותם, נלחמים בזה, מבזים את זה, לא רעות, מה כתוב על זה בתורה כאן. אנחנו צריכים לשנן את זה לעצמנו, משני סיבות. דבר ראשון, כדי שנשנן את זה, זה יחזק אותנו יותר ויותר להתמסר ללימוד התורה. מי שיכול ללמוד תורה כל היום, הכי טוב, מי שלא יכול, כל רגע פנוי. בדור שלפני השואה, היה הרבה מאוד אנשים שהיו עובדים ולומדים כל יום 10 שעות. זה נשמע הזוי, אבל זה היה. בשבתות, סיפר האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, שכשבבית כנסת שהוא היה איפה שהוא היה גר, בשבתות היו באים בלילה, כל הבית מדרש מלא, רוב הלילה, עד הבוקר יושבים לומדים, אנשים שבשבוע עליהם קשה ללמוד הרבה שעות רצו בגלל הפרנסה, שבת, היו באים מיד אחרי הסעודה מלאת שבת, מזדרזים בסעודה, רצים לבית מדרש, ולומדים עד הבוקר בהתלהבות, בחשק. אומר מי שהיה מאחר לבוא ב-12 בלילה המגיע, כבר לא היה לו ספסל לשבת, היה צריך לשבת על הרצפה, והיו באים, יושבים על הרצפה. אבל מי שאחר יותר בא בשתיים בלילה, לפעמים אפילו על הרצפה, כבר לא מצא מקום, היה צריך לעמוד ליד החלונות, ללמוד מהאור שבא מהבית הכנסת. עד כדי כך. אז זה אנחנו צריכים דבר לשון לשנן את הכוח של לימוד התורה, שעל ידי זה מגינים על כל העולם, עוזרים לכל העולם. אבל דבר שני, גם מי שהאפשרויות שלו ללמוד מעטות, כמה שיותר יעזור ללומדי התורה, בכל צורה שהוא יכול. אבל גם מי שגם זה לא יכול. עצם האמונה שהוא מאמין, שעל ידי לימוד התורה של לומדי התורה, זה מביא שפע לכל העולם, זה מחבר אותו אל השפע הזה. זה מחבר אותו אל הרוחני הזה. אבל אם הוא כופר בזה, על אחת כמה וכמה אם הוא נלחם בזה, זה מנתק אותו מהרבה הרבה מהשפע הזה, הוא מזיק לעצמו. ללומדי התורה הוא לא מזיק, לעצמו הוא מזיק. אנשים לא יודעים כמה הם מפסידים מהמלחמות האלו נגד התורה. והרבה פעמים לא לעצמם מזיקים, לא רק לעצמם, אלא מזיקים גם לאחרים. חזל אומרים על זה משל, שאחד היה בספינה, נסו מארץ לארץ, כל אחד, כל סוחר חדר באונייה, יש שם מאות חדרים, פתאום שומעים דפיקות עם פטיש ועם אקדח, הוא עושה חור בתא שלו, פתאום כל האונייה מתחילת מלא מים, צועקים עליו, לא אכפת לכם זה בחדר שלי, מה בחדר שלך? זה אונייה אחת. מזיק לכולם. אבל במיוחד למי הוא מזיק? לעצמו יותר מלכולם. הוא עלול לחס וחלילה, מה שמחכה לו כשהוא בחדר שלו עושה את החור, הוא לפני כולם חס וחלילה. אז אנחנו צריכים לחזור לדעות האמיתיות, שהשורש של כל העולם כולו זה התורה הקדושה. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמא. הוא ברא את העולם לפי האורות הרוחניים שנמצאים בתורה, כך מסודר העולם. כמו שבונים בניין גדול של 100 קומות, יש שם לוח פיקוד של החשמל, יש מי בונה אותו, הוא חלק גדול לחשמל, אחרי זה את כל החשמל בכל הקומות מסדרים לפי האורות שהוא נותן, לפי איך הולך החדר פיקוד, אחרת זה הכל יהיה תוהו ובוהו. ככה תורה זה החדר פיקוד של כל העולם. לפי האורות הרוחניים של התורה, לפי זה כל העולם הולך. אחרי זה במשך הפרשה, המלאכים הלכו אצל אברהם לסדום, ואז הם הלכו ללוט, והם הודיעו ללוט, ויאמרו האנשים ללוט, בפרק י"ט פסוק י"ב והלאה, ויאמרו האנשים ללוט, עוד מלך פה חטאנו בניך ובנותיך, כל אשר לך בעיר יוצא מן המקום, כי משחיתים אנחנו את המקום הזה, כי גדלה צעקתם את פני אדוני, וישלחנו אדוני לשחתה. ויצא לוט וידבר אל חתניו לוקחי בנותיו, ויאמר קומו צאו מן המקום הזה, כי משחית אדוני את העיר, ויהי כי מצחק בעיני חתניו. ומהשחר עליו ויצאו המלאכים בלוט לאמור, קום קח את אשתך ואת שתי בנותיך הנמצאות, פן תספר בעוון העיר. והתמהמה, פחד היה לו החתנים שלו, לא שמעו לו, לא רוצים לבוא, רוצה לשכנע אותם, והם לא משתכנים. ויחזיקו אנשים בידו ויד אשתו ויד שתי בנותיו בחמלת אדוני עליו, והם ציעו והניחו מחוץ לעיר. ואין כל סיים אותם החוצה ואומר, ימלט על נפשך, אל תביט אחריך ואל תעמוד בכל הכיכר. ההר ימלט פתי סופה. ואומר, לא תעלם על נא, אדוני, הנה נא המצב, נכחן בעיניך ותגדל לך סדך אשר עשית עמדי. לאחיות את נפשי ואנוכי לא אוכל להימלט הר הפנטית בקה מהרה ומתי. הנה העיר הזאת קרובה לנו שם אבי מצער, ימלטה לה שם עלו מצער עם התמותכי נפשי. ואומר, לה, הנה נסעת בנרא גם לדבר הזה ותהי הופכי את העיר אשר דיברת. מהר ימלט שם כי לא אוכל. לעשות דבר עד בואך שם, אבל כי לא אוכל לעשות בארץ ברוכה שבא לקרקעה שבעיר צוהר. השמש יצאה לארץ ונותבה צוהרה. בא אדוני עם טיר על סדום ועל המורה גופרית ואש מעט אדוני מן השמיים. ויהפוך את הערים האל ואת כל הכיכר ואת כל שווי הערים בצמח האדמה. ותבד ישתומך רב פתי נציב מלח. וישכם אברהם בבוקר למקום אשר עמד שם את פני אדוני וישקף על פני סדום ועמורה ופני כל ארץ הכיכר והמנה עלה כתור הארץ ככתור הכבשן. ומשחטו לי בתרי הכיכר. ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך אף אחד, והפוך את הערים אשר שם בין לוט. מה כתוב כאן? המלאכים באים ומודיעים ללוט, שעומדים סדום ועמורה להתהפך. סדום ועמורה עד באו צבים מודיעים להתהפך. ולכן הוא בורח איתם, הוא מודיע את זה לחתניו, וצוחקים עליו. ומה עלייה מהצחוק הזה? הם מתו. אחרי זה המלאכים מזהירים אותו, שאסור להסתכל אחורנית, סכנת נפשות. הוא שמע להם, אבל אשתו לא שמע, ואז מה עלייה? ותבט אשתו מאחריו, ותהי נציב מלח. אביא לרעיון. אנחנו צריכים לדעת, יש היום אנשים צוחקים על מה שכתוב בתורה, כמה חמורה עבירות, כמה גדול השכר של המצוות. צוחק מי שצוחק אחרון. כולם מקווים לחיות בעזרת השם עד 110 שנה, עמוד שלמה תמיד. אחרי זה יש עולם הבא, שם אדם רואה איזה שכר עצום מקבל על כל מצווה שהוא עושה. וחס וחלילה לצד שני, על כל עבירה, אם לא חזר בתשובה, נורא והיום מה שקורה. רק פה בעולם הזה, האדם לא רואה את זה. השם יעזור שנזכה כולנו, באמת להתקרב להשם ברך, בכל ליבנו ובכל נפשנו, להיות חוקים מחוברים בהשם ברך בתורה הקדושה. כל אדם יראה על עצמו, יראה על משפחתו, כמה שיותר להשפיע על חבריו, על ידידיו. אנחנו נמצאים השבוע, בשבוע של היורצייט של מרן החזון איש זצ"ל, בט"ו בחשוון, תש"י"ד, הוא נפטר, ליל שבת זה היה, גם השנה זה חל בשבת. מצד אחד, כמה הוא מסר נפש בלימוד התורה הפרטי שלו, חיבר חיבורים נוראים על כל חלקי התורה, בעמל נורא, ביגיעה נורא שאי אפשר לתאר בכלל. מצד שני, כמה הוא טרח להשפיע לזולת, להשפיע על הרבים. כמה תלמודי תורה הוא הקים בכל הארץ, כמה מקוואות הוא הקים בכל הארץ. כמה יתומות הוא חיתן, כמה יתומים הוא חיתן. כמה היטיב לבריות, כמה ניסים ונפלאות. כתוב בספרים שביום של הפטירה של הצדיק, זה זמן מסוגל לקבל הערה מנשמתו. בכל השבוע של הפטירה, אז זה זמן מסוגל להשתדל כל אחד לפי יכולתו ללכת בדרכיו, כל אחד כפושו הדילי. שמעזור זכה כולם מרשות ונפלאות, טובה ולברכה בכל העניינים, אמן כן ירצו.